פרשת השבוע, פרשת בעלו יצחו, אנחנו לומדים את אחד המצוות, מצוות פסח שני, ואף על פי שבשיעור הזה בדרך כלל אני נותן דין קדימה למצוות שנוהגות בזמן הזה, מצוות שהן לחם חוקנו, חלק מסדר היום, ומצווה זו לכאורה אלפי מאחורינו. רק לפני כמה שבועות היה פסח שני, והמצווה גם לא נוהגת בזמן הזה. אף על פי כן נעסוק בה, ובעיקר בצדדים שהם גדרים כלליים והם נוגעים גם לכלל מצוות התורה. אז מיוחדת היא מצוות פסח שני. אני חושב שמכל תרי"ג מצוות שבתורה יש רק מצווה אחת שקיבלנו משום שדרשנו אותה, לא בכדי, לפי פשוטון של דבורים, לפי פשטוס המקראות, רק כאשר הטמאים לנפש אדם אמרו לא מנגורה, למה נגורה לבלתי הקרב וזכור בן השם במו ידוי בתוך בני ישראל, למה אנחנו נפסיד, גם אנחנו רוצים חלק בקורבן פסח. רק אז אומר מויש רבינו, עמדו ואשמעו מה יצווה הקודש ברוך הוא, ורק אז קיבלנו מצווה חדשה. אז כל שאר המצוות נכפו עלינו, הר כגיגס, מצווה הזו ביקשנו וקיבלנו אותה, ולכן היא חביבה במיוחד. אז במצווה פסח שני ניתנה הלכה, אלה שטמאים לנפש אדם או שהיו בדרך רחוקה, יש להם הזדמנות, הם עושים פסח שני. ויש ויכוח מאוד עקרוני בקשר לכל הדין של דרך רחוקו, ויכוח בין הצלח למנחס חינוך, שני גדולי הדורות. והוויכוח הזה, אף על פי שהוא בעיקר דין דרך רחוקה של פסח שני, היא נפתחת בדברתו היסווס ברש מסכת פסוחים דף ג' עמוד ב', כאשר חז"ל מספרים סיפור. חז"ל מספרים סיפור על רבי יהודה בן בסיירה, שלא עלה לירושלים, הוא לא עלה לרגל, והיה גוי אחד שכל שנה היה מגיע לירושלים. הוא מאוד אהב את העגל הצלוי, אז הוא השתתף בחגיגה כל שנה ואכל פסח שני, עד שרבי יהודה בן בסיירה בחוכמתו עלה לעקבותיו, והתברר שהוא נוכרי בכלל והוא לא זכאי לאכול קורבן פסח. אבל התוספתא שם שואלים, איך יכול להיות שרבי יהודה בן בסיירה נשאר בנציבין והוא לא עלה לרגל? הלא כל בני ישראל מצווים שלוש פעמים בשונו ירוע כל זכוכו. והצלח שואל, למה התוספתא שואלים דווקא מצד מצוות העלייה לרגל, ומה עם פסח שני, קורבן פסח? הלא עלייה לרגל זה רק מצוות עשה, פסח חמור ממנו בהרבה. הרי פסח ומילה הם שתי המצוות היחידות שהם מצוות עשה שיש בין קורס, אז למה התוספתא שואלים רק מצד העלייה לרגל? אומר הצלח, מצד קורבן פסח בכלל אין קושיה, התורה פטרה מישהו בדרך רחוקו, אז מישהו בדרך רחוקו לא מצווה לעלות, בשביל כך ניתן לו פסח שני, הוא פטור מלעלות לפסח הראשון, ולכן התוספתא לא שאלו אלא מצד מצוות עלייה לרגל. והמנחס חינוך תמה על הצלח, והוא תמה וכי מי שבדרך רחוקו לא צריך להשתדל להתקרב, הלא הוא מחויב במצוות קורבן פסח כמו בכל שאר המצוות, וכי משום שהוא בדרך רחוק הוא פטור מלעשות כל השתדלות. המנחס חינוך נוקט כדבר פשוט, שאנשים מחויבים חיוב גמור לעשות כל השתדלות כדי שיוכלו לקיים את מצוות השם במועדם, וכי אדם לא מצווה לבנות סוכה כדי שבליל סוכס הוא יוכל לשבת בה. הלא אדם לא יכול להיזכר בליל סוכס אחרי שהוא חוזר הביתה מבית הכנסת, וכי יש לי סוכה, איך אני אמור, אין לי סוכה, אז אוינס אחמונה פטרי, אין לי סוכה, היית צריך לדאוג בעוד מועד כדי לבנות סוכה. כך גם בדלת מינם, וכי אדם יקום יום ראשון של סוכס בבוקר לאחר צייסה כחובם, בואו נראה אם יש לי לולה ואם אין לי לולה ואני פטור. הלא מלצה דה פשיטה, כך נוקט המחסכנך שבכל מצוות התורה אדם צריך לעשות את כל ההשתדלויות החיוניות הנצרכות כדי שיהיה בידו לקיים את המצוות כאשר יבואו זמנם, וכך גם בקורבן פסח. אז המחסכנך אומר, דרך רחוקו זה דין, זה לא פטור. אדם שהיה בדרך רחוקו ולא יכול היה להגיע לזמן פסח ראשון, או אפילו הם הזיד, אפילו הם פשע ולא הגיע לפסח ראשון, יש לו הזדמנות נוספת, אבל זה לא פטור. כך תמי המחס חינוך, ולכן הוא חולק על הצלח. בתוספתא הרש בו אותה קושיה מופיעה. מסכת פסוחים זה מסכת שיש לנו שלל של ראשונים חדשים, מה זאת אומרת ראשונים חדשים? ראשונים שנתפסו בדורות האחרונים בתקופות מאוד מאוחרות ולא היו בידי גדולי האחרונים. פטויס הרשב"א הוא שואל את אותה שאלה על רבי יהודה בן מסייר, והוא כן שואל איך זה שלא עלה להקריב קורבן פסח, כך כתוב בפטויס הרשב"א. אבל זה נכון שבתויסס, התויסס שואלים רק מצד עלייה לרגל. אז המיחס חינוך חולק על הצלח, ואני רוצה לומר, תנאל, אני עזדה איתי כמעין פשרה ביניהם. אנחנו לא ניכנס היום לסוגיות. יש שתי סוגיות במסכת פסוחים שלכל יש להוכיח מהם לכאן או לכאן. סוגיה אחת, פסוחים דף פי. שם כתוב מה עושים כשהציבור מחצו על מחצו. אז איש נדחה ואין ציבור נדחים. רוב בני ישראל לא נדחים לפסח שני, אלא הפסח יעשה בתומעה. אז מה הדין כאשר מחצו מחצו? האם נדחים לפסח שני או לא? משל חנכת מחוץ למחנה, הרי שלוקחים אחד, שולחים אותו החוצה. אם תמצא לו מי שבחוץ חייב להתקרב, אז מי שבפנים, קל וחומר שעשו לו להתרחק, אז איך לוקחים אדם שולחים אותו החוצה? לכאן, לכאורה, מכאן יש ראי לדבר הצלח. לא, מי שבדרך רחוק פטור, הוא לא צריך להתקרב. מה זה דרך רחוק? יש מחלוקת בפסוחים צדיק ד' מחוץ לחומת העזרה או תזבוב מיל. אבל בכל אופן, אם הגמור אומרת שלוקחים אחד ומשלוחים אותו מחוץ לתזבוב מיל, מוכח שהוא לא חייב להתקרב, אם הוא חייב להתקרב כל מוכם שעשו לצאת, אבל יש מקום לומר לא, לא, לא. פלוני חוטה כדי שיזכו חבריו. וזה מכניס אותנו לסוגיה הארוכה, הנרחבת, שאני חושב שדנתי בה לפני מספר חודשים. מתי אמרו חזל וחיועים הם לא עודם חטאי כדי שיזכה חברכו, ומתי אנחנו אומרים ניחלי לחובה? זה ליבד איסור הזוטה כדי שלא יעשה חברו איסור הרבה. זו סוגיה נרחבת שלא ניכנס בה. אבל מכל מקום, שתי סוגיות יש שמתוכם לכאורה יש להכריע במה שנחלקו הצלח ומחס חינוך. בספר שלי על פרשס בהלו יסחו, גם בקונטרס שלפנינו, פלפלתי בצדדים לכאן ולכאן, אבל לא נחזור על הדברים כאן, משום שהם מורכבים וצריך ללמוד את גוף הסוגיות, ואני רוצה בעיקר, כדרכנו בשיעור הזה, להתרכז יותר בחלקים הכלליים שתלויים במשקל הסברה. יושבים פה מאות אנשים, ולא כל אחד ישב עכשיו את הסוגיות המורכבות שבחלק השני של במסכת פסוחים, ולכן אנחנו תמיד מתקסים יותר על הדברים שכל אחד יכול לשקול בספרה בלי להיכנס לנבחי הסוגיות לפיוטיהם ודקדוקיהן. אז טוען המנחס חינוך, הלוא בכל מצס התוירה חייב אדם לעשות כל השתדלויות מוקדמות כדי שבבוא העת יוכל לקיים את המצווה, ואם לא עשה כן ביטל מצווה ססי, כך גם בדרך רחויקו. לא ידענו מה שיטת הצלח בשאר מצוות התורה, ויכול להיות שבשעה מצוות התורה הצלח יודע לדבר מחס חינוך, אלא שהוא סבור שדרך רחויקו זה לא רק דין, זה לא רק דין של בדיעבד, זה פטור. אם אתה בדרך רחויקו, אז יש לך לכתחילה זמן אחר, פסח שני. אבל עצם השאלה, האם אדם שלא בנה סוכה בערב החג ובלילה חג אין לו סוכה, האם הוא נחשב ביטל מצווה ססי או לא? הוא לא ביטל מצווה ססי. מה מחייב אדם לבנות סוכה לפני החג? מה מחייב אותו לקנות דלת מינם? האם עצם קיום מצווה ססי או משהו חוצה? לא. וכאן יש שאלה מאוד עקרונית. הלא ברור כשמש, כל בר דעת מבין שאדם שלא בנה סוכה, הוא לא קנה דלת מינם, הוא לא השיג שויפור, עתיד לתת את הדין. ודאי שעתיד לתת את הדין. אבל אם הוא מוגדר בהגדרות ההלכתיות כמי שביטל מצווה ססי, ואם הוא מוגדר כמי שביטל מצווה ססי, מתי הוא ביטל מצווה ססי? בלילה עליו שלך כשאין לו סוכה? הלא הוא אוינס גמור, הוא אוינס גמור. אתמול הייתי פושע, אז אתמול הייתי מבטל מצווה ססי, וכי אפשר לבטל מצווה ססי לפני שהגיע זמנה מבחינת ההגדרות? נוכל לומר ערב סוכס, לא בנית סוכה, ביטלת מצווה ססי, אלו ערב סוכס ודאי שלא ביטלתי מצווה ססי, כי אי אפשר לבטל מצווה תרם זמנה, עדיין אין מצווה סוכה, איך יכול להיות שביטלתי? אם נאמר שהוא נחשב מבטל מצווה ססי בליל עליו של חג, ומה אם באמת הוא חזר בתשובה שלמה? כאשר אמרו ברוך הוא בבית הכנסת בליל החג, כל כך התרגש, ופתאום הנשום יסר של יום טב התלבש עליו, הוא התחיל לפרוץ בבכי וחזר בתשובה שלהם, אז למה הוא עתיד לתת את הדין? מתי הוא נתפס כמתמת למצזי? בלילה עד או לפני כן. אז המיחס חינוך מכל ורב משמע שהוא מניח לדבר פשוט, אדם שלא נעשה את כל הנדרש כדי שיוכל לקיים את המצוות, הוא חוטא ופושע ומבטל מצווה עשי. איבדידית על יאיתי אומר לו, בהגדרות ההלכתיות הוא באמת לא מוגדר כמי שביטל מצווה עשי, אבל הוא עתיד לתת את הדין. הוא עתיד לתת את הדין משום רצון התורה, משום שהתורה מצפה מהאנשים שיקיימו את המצוות. אם נצטווינו לרדוף אחרי המצוות, וחוכמה רבה יש גם ברדיפת המצוות, כמו שכתוב חכם לב יקח מצס, אבל לא רק חוכמה אלא גם ציווי, אנחנו צריכים לעשות את רצון השם, האדם צריך לחבב את המצוות, ועל זה הוא עתיד לתת את הדין, שלא חיבב את המצוות כדי להכינם מבעוד מועד כדי להבטיח שיוכל לקיים את המצוות, אבל הוא לא מוגדר כמבטל מצסי. מה נפקא מינה? אני לא יודע למה נפקא מינה למיתו של דבר. נפקא מינה אם קורב מועילה מחפר עליו או לא, האם הוא צריך את הכפרה של קורב מועילה שמחפר על העשי, הוא עתיד לתת את הדין, אבל אנחנו עוסקים בהגדרות. אבל על כל פנים, אני חושב שהחובה לבנות סוכה, לרכוש דלת מינם, להשיג שופר, כל מצוות התורה, החובה לעשות את כל ההשתדלויות הנחוצות, כדי שיהיה בידינו לקיים את המצוות כאשר הם תגענה, המצווה הזו, חובה כללית יש בה, חובה כללית אדם צריך לחדם את המצוות ולדאוג מבעוד מועד שיוכל לקיימן. אבל כשהוא הזניח חובה זו לפני זמן המצווה ובבוא זמן המצווה, הוא באמת אנוס, הוא לא יכול לשבת בסוכת חברו כי אף אחד בשכונה שלו לא בנה סוכה, הוא לא יכול ליטול דלת מינם, כי הוא יחיד בכפר יהודי, אין לו דלת מינם, הוא באמת לא יוגדר כמי שביטל מצוות עשי, הוא עתיד לתת את הדין על שלא חיבב את המצוות ולא רדף אחריהן. עצם החובה לחבב את המצוות היא לא רק נכנסת לגדר הכלי של רוצן התורה, הרבה פעמים כבר דיברנו על החובה הרובצת על אדם לעשות את רוצן התורה, יש לה גם מקורות. ממוישה רבינו למדנו, הלו הגמור אומרת בסויטה, מוישה רבינו נתאבה לכונס לארץ ישראל, הוא כל כך רצה לכנס לארץ ישראל, 515 תפילות התפלל כמניין ועסכנן על השם רק כדי שיוכל לכנס לארץ ישראל, והגמור אומרת בסויטה, וכי לאכול מפירותיה היה רוצה. למה מוישה כל כך נתאבה? לא ינסה ומוישה אלא לקיים מצוות תלוי הסבורת. וממוישה למדנו שאדם צריך לא רק לקיים את המצוות שכבר רובצות עליו חובה כמי שפורע חובה, הוא צריך לרדוף את המצוות ולהיכנס לחיובם. כל זמן שמוישה רבינו היה בחוץ לארץ היה פטור מתחום הסמייסס, מצוות אלה לא נוהגים בחוץ לארץ, אבל זה לא כמו ישראל שאין לו חלק במצוות שבכהונה, כאשר אדם יכול להיכנס לכלל החיוב עליו לעשות כן. אז זה באמת לא חובה גמורה, אבל זה מעלה, מידה, הנהגה ראויה שלמדנו ממוישה רבינו. מוישה רבינו רצה לכנס את ישראל כי הוא התאווה לקיים את המצוות התלויות בארץ, ובחוץ לארץ אי אפשר לקיים אותם, פטורים מלקיים אותם, ולכן הוא נתאווה לכנס לארץ ישראל, משום שהוא רדף את המצוות וחיבב את אותם, אפילו את אלה שעדיין לא חויב בהם. ולכן אמרו חז"ל במנוחס דף ממלף, אומר לי מלאך על הרב קטינה, מלאך אמר לרב קטינה, הוא גילה לו סוד, באיתנת ריתך אנחנו נאנשים על מצווה ציציס. ביטול מצווה ציציס לא שייך אלא כאשר אתה לובש דלת כנפס ואין בכנפותיו ציציס, אבל כאשר אין לי בגד של דלת כנפות אני פטור מן הציציס, ואני לא עתיד להיענש משום שאני פטור, אני לא ביטלתי מצווה. אבל באיתנת ריתך אנחנו נאנשים אפילו על ביטול מצווה ציציס, אף על פי שלא ביטלנו מצווה ציציס משום שמעולם לא חויבנו בה. כל עוד אדם לא לבש דלת כנפס הוא לא חייב בציציס. אבל בעיד נדריתך מתעוררת מידס הדין, למה לא רדפת את המצוות? למה לא חיבבת אותם? יכולת לקנות טלס קוטן כדי לקיים מצווה ציציס, למה לא עשית כן? מידה זו, הנהגה זו ממוישה רבינו למדנו שנתבע לכונס לארץ ישראל משום שרצה לכנס לכלל החיוב של מצווה התלויות בארץ. אז לכנס לכלל החיוב זה מידס חסידס. על זה לא נענשים, אלא בעיד נדריתך. אבל מי שלא בנה סוכה, לא קנה דלת מינים, זה לא רק שהוא לא נכנס לכלל החיוב, הוא לא מילא את חובתו לדאוג לכך שיוכל לקיים מצווה במועדה. אז אף על פי שלדעתי, הוא לא יענש על ביטול מצווה ססי, שהרי תרם זמן המצווה אי אפשר לבטל אותה. כאשר הגיע זמן המצווה, הוא כבר היה אנוס, לא יכול היה לקיים אותה. אבל במושגים של חיבוב מצווה, של רדיפה אחרי המצוות, יש דרגות, יש דרגות. אין אדם נענש שלא לקח על עצמו חיובים, אלא בעיד נדריתך. אבל כאשר חובה רובצת עליו, הוא הזניח את חובתו לדאוג לאפשרות לקיימה, אז הוא נענש אפילו שלא בעיד נדריתך, אף שהוא לא מוגדר כמבטל מצססי. לכאורה מנחס חינוך סותר את דברי עצמו, משום שהדברים שאמרתי בשם המנחס חינוך מופיעים במצווה ה', בוויכוח שיש לו במצלח לגבי דרך לחויקו, אבל במצווה בייז כתוב כותב המנחס חינוך, מה דינו של אדם שמל את בשר אורלתו או בשר אורלת בינו לפני יום השמיני? כזה ירי שמיים, כזה צדיק, והוא יודע שזריזן מקדים על המצווה, לא מסוגל היה להמתין עד יום השמיני. יום השמיני בזיים הבשר לא סבור, אמר אותו יום אחרי שתינוק מולד, הוא כבר רצה לקיים את המצווה, אף רומר. אז אני, היום זה לא רחוק, אני יכול לראות בעיני רוחי הרבה אנשים כאלה, שמרוב חיבוב מצווה, הוא לא רצה להמתין עד יום השמיני, הוא אמר אותו לפני כן, ואחר כך מגיע יום השמיני, הוא לא יכול לקיים את המצווה, אומר למחסכן, הוא לא מוגדר כמבטל מצווה ססי, שהרי הוא חתכת בשר האור לפני יום השמיני, אז עדיין לא היה מצווה סמילה. בבוא זמן החיוב הוא כבר לא יכול למול, ולכן הוא לא נחשב מבטל מצווה ססי, כך כותב המחסכן, האם זה סותר את דברי עצמו? כאן הוא כותב, אם לא בנית סוכה, לא קנית לולב, אתה כן מבטל מצווה ססי, ושם לא רק שלא הכנתי את מה שצריך, במו ידיי גרמתי לכך שלא אוכל לקיים את המצווה, ושם הוא לא ביטל מצווה ססי. אני חושב שהתשובה פשוטה, ואין כאן סתירה בדברי המנחס חינוך, משום ששם כאשר הוא חתך את בשר האור לפני יום השמיני, כאשר מגיע יום השמיני, הוא לא מחויב. לא יתכן מצווה חוב וסמילה כשאין אור לה. בפועל אין אור לה, אז אם אין אור לה, אין מצווה סמילה. כאשר אין לי סוכה, אין זאת אומרת שאין מצוות סוכה רובצת עליי. אני אנוס כי אין לי סוכה, אבל אני מחויב בסוכה, אני מחויב בלולב. ראש השנה אני מחויב לשמוע הכל שויפר, אבל אין לי שויפר. כאשר התינוק אין לו אור לו, זה לא פשט שאני מחויב למול אותו, אבל אני לא יכול. אין מצווה סמילה. אני הבאתי למצב ששוב אין מצווה סמילה. כאשר לא הכנתי סוכה, לא הבאתי למצב שאין מצווה סוכה. מצווה סוכה רובצת גם על מי שאין לו סוכה, וכך לולב על מי שאין לו לולב, וגם שויפר רובצת על מי שאין לו שויפר. או שהוא אנוס או שהוא לא אנוס. אבל גם אם אין לו שויפר, הוא רק אוינס, אוינס אחמון הפוטרי. אין מצווה למול בן שאין לו אור לו. ולכן, כאשר חתכתי את אור לפני יום השמיני, זה שונה מאשר לא בניתי סוכה. אני הבאתי למצב שבו אני כבר לעולם לא חויב במצווה סמילה, כי אין מצווה למול בן שאין לו אור לה, אבל הפסדתי מצווה, ברור שהפסדתי מצווה. מצווה שיכולתי לקיים, מצווה שהייתי אמור לקיים, והבאתי לידי מצב שאני לעולם לא אוכל לקיים אותה, ולכן לשיטוסי זה כמו מי שלא בנה סוכה, משום שלדעתי גם שם הוא לא מוגדר כמבטל מצווה ססי. וכך פה, אבל סתירה במחס חינך אין, כי ראשית עשה מחס חינך שמי שלא בנה סוכה נחשב מבטל מצווה ססי של סוכה, זה לא שייך במי שהסיר את הולד בנו לפני יום השמיני, כי שם הוא גרם למצב ששוב מצווה סמילה לא תחול עליו. הרי זה דומה לאדם שמחר את הבית לפני שספיק לבנות מכה, אז היה מחויב לבנות מכה, אבל משמחר את הבית הוא כבר לא חייב. הפסדת המצווה, היית אמור לבנות מכה כל עוד היה לך בית שיש לו גג שמיועד לשימוש, וכשמכרת את הבית בלי לבנות, מה? כי הפסדת, הפסדת המצווה שרבצה עליך. אבל אי אפשר לומר שאני מבטל מצווה, כי כשאין לי בית, אין לי מצווה מק, וכך גם במזוזה. אבל, ולכן אני אומר, אין סתירה בדברי המנחס חינוך, אף שלדרכי דין אחד להם, דין אחד להם. עצם החובה לעשות את כל הנדרש כדי לקיים מצווה, גדרה ויסודה בחיבוב מצווה. אדם צריך לרדוף אחרי מצוות, ולכן הוא צריך מבעוד מועד לדאוג לכך שלא יהיה אנוס מלקיים את המצווה, וזו חובה כללית. הרבה פעמים בעבר כבר עסקנו בגדר הכללי של רצון התורה, ובמחסו שהלכו משדבורים, אני לא זוכר אם זה סימנון בי או סימנון היי, אני לא זוכר איפה יש סימן ארוך שמוקדש לסוגיה הזו, הגדר הכללי של רצון התורה. ואני חושב שרצון התורה מחייב את אדם לעשות את כל הנצרך ואת כל הנדרש, את כל החיוני, בעוד בועד, כדי שבבוא הזמן נוכל לקיים את מצווה התורה בשלמות. האם רבינו, רבי אוירבך, יש לו איזו הברקה, אף על פי שאני חושב שאין עיקר כדבריו, אבל הוא אומר שבפרשס כיסובוי, בפרשס התויכחו שבמשנה תורה, לא בפרשס כיסובוי, אלא בברכות ובקללות שבהר גריזם והר עיבול, שם נאמר, אורור אשר לא יוקים אס דברו התורה הזויס. הוא אומר, זה לא עשי, זה לא להב, אבל זה אורור. אורור אשר לא יוקם את דברי התורה. זו איזו מכאן למדנו שאדם צריך לא רק לקיים את המצוות, אלא להקים את דברי התורה. ופסוק זה מחייב אותנו, להקים את דברי התורה הזו. וזה כולל את כל הנצרך והנדרש, כדי שנוכל לקיים את כל מצוות השם. חזל פרשו את הפסוק הזה בעניין אחר, שאדם צריך לחזק ולהיות ערב ולעזור לאנשים אחרים לקיים את מצוותן, ולא לגבי הגדר הכללי של עשיית רצון השם, עשיית רצון התורה. אבל בסוגיה הזו כבר הרחבנו בהזדמנויות שונות, הזדמנויות רבות בעבר. אז עד כאן עסקנו בגדר הכללי של הכנת כל הנצרך והחיוני לקיים מצוות. ואני רוצה רק הערה נוספת אחת לפני שאנחנו עוברים לחלק השני של השיעור היום. אז אני אומר שמי שלא הכין מבעוד מועד את החפצה דמצוות, צורכי המצוות, ובבוא הזמן הוא באמת מנוע, הוא אנוס, הוא לא מוגדר כמבטל מצוות עשה. פעמיים בשעס למדנו הלכה, כסוב הספיבוב חולן קוף למד בייס, הוא אומר סוכה איני אויסה לולב איני נויטל מכן אויסה יד שתצא נפשוי. משום שמכן אדם עד שתצא נפשוי לקיים את המצוות ולא לבטל את מצוות השם. הלשון של הגמור סוכה איני אויסה לולב איני נויטל, הלשון הזה משמע לא מדובר דווקא באדם שיש לו סוכה אבל הוא לא רוצה לכנס בה. סוכה איני אויסה, אז לפי פשטות הלשון הוא לא רוצה לבנות סוכה. מה כאן אויסה עד שתצא נפשוי? מה הייתה להקות אותו עד שתצא נפשוי כשהוא לא מבטל מצווה ססי? אני טוען שערב סוכה אתה לא יכול לבטל מצווה סוכה, אז למה מה כאן אויסה עד שתצא נפשוי? זה רק הלכה הזו נאמרה רק במי שבא לבטל את מצוות השם. אז לולב איני לולב איני נויטל, יכול להיות שבסוכה בבוקר אדם לא רוצה לטוע לולב, מה כאן אויסה שתצא נפשוי, אבל סוכה איני אויסה. אז יכולנו לומר בדרך דויחק, סוכה איני אויסה זה בחל הבית, יום תביא אפשר לבנות, אבל בחל הבית אין לו סוכה. הנה העצים, הנה הסכך, הרי שלחו לפניך, למה אתה לא עושה סוכה? אז מה אתה שתצא נפשוי? אבל זה דויחי גדול, פשטו סוכה איני אויסה מדובר לפני סוכה. אבל המתור של דבר זה לא מטריד אותי כלל וכלל השאלה הזו, כי כל המושג של מה כנועסת שתצא נפשי זה לא עונש, הלו במצוות עשה אין עונש בידי אדם, רק בלאבן יש מלכס. מה כנועסת שתצא נפשי זה עוד יותר חמור מאשר הלאבים. בלאבן יש מלכס ארבעים למתס, אם יש איזשהו חשש שהוא עלול חלילה למות, אז בשביל זה יש עומד, יש שם רופא שמעריך את החשש. אז למה, איך יכול להיות שבמצטעסי מה כאן יש לצטעסי נפשוי? ברור כשמש שזה לא עונש. זה רק אמצעי להבטיח שהיא קיים מצוות עשה. לעני הזדהיתי. וכאן אני אומר דבר שברור בעיניי, אף על פי שאני בטוח שרבה אנשים הדברים ישמעו כדברי חידוש. כאשר אדם הוא כזה עיקש, כזה פרד, ואנחנו יודעים שגם אם נגה בו עד בלידי, הוא לא יקיים את המצווה, אסור להקות אותו. ואם עקים אותו, עוברים בלב שלו יוסף להקויסוי. אין לנו בייסדין שמקים בו כדי להנישו. אין עונש על ביטול מצווה עשה. אנחנו מצווים, כשם שאנחנו מצווים לפרוש מאיסורה, אנחנו מצווים גם להבטיח שאנשים לא יבטלו את מצווה עשה. אנחנו מצווים להפריש אותם מן הלאווים ולהביא אותם לידי קיום מצוותיהם. יש מחלוקת גדולה בין הקצויס והנסיבס בתחילת חודש המשפט, האם הדין הזה, מה כאן הוא יצא עד שתי שנף שמסו דווקא לבייסדין או אפילו לכל יחיד ולאו דווקא לבייסדין. אם מדובר בדיני עונשים, דיני עונשים נמסרו לבייסדין. אם מדובר בחובה כללית של ערבוס, אני דנתי בספר שלי, במיוחסו שבתחילת פרשס ויקרו, יש סימן ארוך על מה כאן הוא יסד שתי צנף שוי, והבאתי שם שני אפשרויות, על מה זה מושתת, אז מה כאן הוא יסד שתי צנף שוי, או על מצוות התוכחה, וחזר חידשו שתוכחה זה לא רק בפה, אלא גם בפועל, גם במעשה, או על מצוות הערבות, כל איזור הרב עם זה לזה, אני ערב בעד חברו. אז אילו היה מדובר בדין היונשים פשוט שזה רק בייסדין, רק בייסדין מצווה להניש את הרשעים. אם זה מצד האב, זו תוכחה, לכל זה מוטל על כל אחד ואחד. אבל כתבתי שם, לא מתיישב על הלב שכל יוחד יכול להקות עד שתצא נפשו. סוף כל סוף צריך איזושהי סמכות לפני שאתה הורג בני אדם. לא מתיישב על הלב שכל יוחד, מי יודע אם אין לו שיקול דעת מוטעה, אולי אתה בור ומארץ, אולי פלוני כבר קיים, אולי הוא פטור, אולי יש אלף סיבות, ולכן אני סבור שגם אם זה לא מצד דין היונשים, מסתבר שזה מסור רק לבייסדין. עצם האפשרות להקות אדם כדי להביא אותו לדקים המצווה, אבל לא בכך אנחנו עוסקים היום. אבל ביסוד של דבר, הדין של מה כאן עושה את שתי צנף שוי, זה לא דין היונשים, זה רק אנו מצווים להבטיח שאנשים יקיימו את מצוותיהם, ולכן מה זה משנה בהגדרה אם הוא מוגדר כמבטל מצווה עשה או לא. אם ברור לנו כשמש שאם לא יבנה סוכה הוא לא יכל לקיים מצווה סוכה, אנו מצווים להקות אותו עד שתצא נפשוי. אבל אני חוזר ואומר, כל הדין הזה זה רק כאשר אנו מעריכים שנקה בו בסופו של דבר הוא קיים את המצווה. ברגע שבייסדין מגיע לידי מסקנה שזה לא יועיל, לא יועיל, האיש עיקש, גם אם נקה בו הוא לא יקיים את המצווה, מכאן ואילך זה לאו גמור, לא יוסף להקות, זה אסור להקות אותו יותר. אז הסברתי שגם מכאן אין ראיה דווקא למנחס חינוך, כי גם אני מודה שאדם צריך לעשות את כל הנדרש לקיים את המצוות, ואין אנחנו נחלקים אלא בהגדרות הדברים. אחרי כל מה שאמרנו בסוגיה של דרך רחוקו, שפיתחנו אותה לסוגיה כללית, בכלל מצוותו אלא הבה נחזור לסוגיה המוגדרת המסוימת של פסח שני. שלוש הגדרות יש בפסח שני, וזה מחלוקת תנוע בפסוכים צד ג' עומד א', רבי רב נוסון ורב חנניה בן עקביה. היזד בראשן, שוגג בשני, היזד בראשן והיזד בשני. מה דינו? רבי אומר חייב קורס על ראשון וחייב קורס על השני. מי שהזיד ולא הקריב קורבן פסח ראשון חייב קורס, יש לו צ'אנס נוסף, הזדמנות נוספת פסח שני. עוד פעם עבר במזד, חייב קורס פעמיים, כך לשיטת רבי. קורס על ראשון, קורס על השני. למה? פסח שני רגל בפני עצמו הוא. רב נוסון אומר לא, חייב קורס על ראשון ואינו חייב קורס על השני. שגג בראשון, הזיד בשני, לרבי חייב קורס על השני, לרב נוסן איננו חייב קורס כלל, שני לעולם לא חייבים קורס. הזיד בראשון והקריב פסח שני, ודאי שהוא פטור. הזיד בראשון ושוגג על השני, לרב נוסן חייב שני תשלום מן דראשון. רב חנן בן עקביה אמר, היזד בראשון, שוגג בשני, פטור מקורס, אף על פי שהוא לא תיקן. ההגדרה של בחנני מנקה וישני, תיקון הדרישון, לא רק תשלומין אלא גם תיקון, לא רק תשלומין אלא גם תיקון. הוא לא חייב והזיד על ראשון אלא אם כן הזיד גם בשני. לפי לבחנני מנקה ואדם לא חייב קראת אלא אם כן הוא הזיד בשתי ההזדמנויות שניתנו בידו. הזיד בראשון, יש לו הזדמנות נוספת, אבל זה לא רק תשלומין, זה גם תיקון, והוא לא חייב קראת אלא אם כן הזיד בשתי האפשרויות שניתנו לו. רב נוסן אומר לו, הזיד בראשון, יש לו הזדמנות נוספת, אבל שגג בשני, חייב קורס על הראשון. אבל שניהם עודים, שגג בראשון והזיד בשני, איננו חייב קורס כלל, רק לרבי. לרבי, שגג בראשון, הזיד בשני, חייב קורס על השני, משום ששני רגל בפני עצמו. השלוש הגדרות יש, רגל בפני עצמו, שיטס רבי, תשלומן של הראשון, שיטס רבי נוסון, תיקון של הראשון, זה שיטס רבי חנניה בן עקביה. מה הדין? הזיד בראשון והקריב קורבן פסח שני. אז לפי רבי נוסון ורבי חנניה בן עקביה, ודאי שהוא פטור. אבל אם זה רגל בפני עצמו, אז אולי זה בכלל לא תיקון של הראשון, אולי חייב קורס. עוד פעם לרבי, שני רגל בפני עצמו, הזיד בראשון והקריב קורבן פסח שני, האם חייב קורס הראשון? הרמב״ם סתר את דבריו בהלכה הזו. מצס הסיינון זין, ספר המצס, כותב הרמב״ם, חייב קורס, אף על פי שהקריב קורבן פסח שני. קריב קורבן פסח שני, כי חייב להקריב קורבן פסח שני. זה כאילו חיללת שבת אחד, אבל שמעתי את השבת של אחר כך. אז בסדר, תקבל שכר על השבת ששמרת ותיעלש על השבת שחיללת. זה לא קשור. אדם אכל ביום הכיפורים, אבל בשנה הבאה אני לא אכלתי, אז שנה הבאה תקבל שכר. אז מכיוון ששני רגל בפני עצמו, אומר הרמב״ם בספר המצווה, סיזת בראשון, גם אם הקריב שני, חייב קורס. הגמורה לא מדברת על האפשרות הזו, הגמורה רק מדברת על שגג בראשון הזיד בשני, הזיד בראשון שגג בשני. אבל הרמב״ם חזר בו, פרק בייז מלכס קורם פסח הלוחי, כתוב להדיה שאדם שקריב פסח שני לעולם איננו חייב קראת. זה כל העניין של פסח שני, הפסדת בראשון, יש לך עוד הזדמנות, אבל זה תשלומין, לא? לכן אני אומר בשיטה זה רמם, ברור כשמש בצהריים שפסח שני זה תשלומין, על זה לטמן דפלג. כל מהות העניין זה תשלומין. אם זה לא תשלומין, למה אדם לא יכול להקריב שתי קורבנות פסח? אם זה רגל בפני עצמו, אמרתי, מי שחילל שבת אחת ואחר כך שבת אחרת. אבל אדם לא יכול להקריב פעמיים פסח שני. אז אם אנחנו נפרש את רבי כפשטוס לושון הגמורה, רגל בפני עצמו, לגמרי רגל בפני עצמו, אז למה אנשים לא מצווים להקריב פעמיים? אבל ברור כשמש מתוך עצם הפרשה שפסח שני ניתן רק למי שלא הקריב פסח ראשון, וכי לא זהו גדר התשלומין. מה זה תשלומין? מי שהפסיד בראשון משלים בשני. ולכן ברור בעיניי שגם הרבי פסח שני זה תשלומין. אף אחד לא יכול לחלוק על ההנחה הבסיסית שפסח שני זה תשלומין. אז מה המחלוקת בין רבי לרב נוסם? הגמור אומרת עוד נפקא מינה, גר שנסגר בין שני הפסוחים, קוטן שנסגר בין שני הפסוחים, לרבי חייב, לרב נוסם פטור. רב נוסם פטור כי זה תשלומין, לרבי חייב כי זה לא תשלומין, רגל בפני עצמו. אז שוב, אז למה כשהקריב את השני הוא נפטר מקורס על הראשון? ולכן אני אומר שיש שני דינים בתשלומים. יש תשלומי תפילו, יש תשלומי חגיגו. כל שבוע אפשר להשלים. בשני אלה, שני הדוגמאות האלה, ברור שזה רק תשלומים, במובן הטהור ביותר. כי כל חגיגה קשור לחג, על שם החג הוא קרוי חגיגה. ימות החול הם לא זמן של חום חגיגה, עכשיו זה ממש תשלומין. כך גם בתשלומי תפילה, כשאתה מתפלל מנחה אחרי צייס הכחובים, ברור שזה לא מנחה, זה לא זמן של מנחה. וכשהפסד את המערב ואתה מתפלל בבוקר, זה לא זמן של מערב. זה המובן הטהור והברור של תשלומין. אבל יש תשלומין שהוא רגל בפני עצמו, תשלומין שהוא רגל בפני עצמו. מצד אחד הוא תשלומין, אבל הוא גם רגל בפני עצמו. ואני אתן שתי דוגמאות. שניים מן הראשונים חידשו גדר מחודש עד למאוד, ולא ידוע מי לשלוי בזמן הזה תשלומין. כך כותב הריטפו בפסוח המדפי בספר הרוקח בהלכס לולב, לא בהלכס מילה רבו ישראל, בהלכס לולב ספר הרוקח, והריטבו בפסוכם דף ה'. שניים אומרים, מי שלא בזמן הזה תשלומים של מי לבזמן. אז יש לי שאלה מאוד פשוטה. בתשלומים, מי שהכי גר בחג, אין לו תשלומים. גם בתפילו, מי שהיה פטור בשעס עיקר החיוב, כמו אוינן, אין לו תשלומים. אם היית פטור בשעס עיקר החיוב, אין תשלומים. כך בחגיגה כל זין, כך גם בתפילו. אז מי שהיה פטור בזמנו, פטור ממילה שלו בזמנו, הלא הוא רק משתגע היום הזאת. כל המושג של מילה שלו בזמנו זה מי שתינק שמי שכב מחמס מילה, כשתינוק היה חולה והיה אסור לעמול אותו ביום השמיני. אז למה פה לא אומרים, היית פטור ביום השמיני ושלו בזמנו, מילה שלו בזמנו זה תשלום, אז אתה פטור לנצח נצחים, ואיך יכול להיות דבר כזה? ודאי שלא. הריטבו, מה פתאום הריטבו בפסוכם דף ה' מדבר על מילה שלו בזמנו? יש שם חידוש עצום בריטבו. האם יש מצווה תשביסו סעורם מבטיכם שבעת ימי החג? הריטבו אומר לא, כי בפסוק כתוב אך ביום הראשון תשביסו סעורם מבטיכם, וחזל פלשו יום הראשון לא יום ראשון של חג אלא ערב חג. אז אומר הריטבו בשבעת ימי החג אין מצווה של תשביסו. הריטבו מחדש, תשביסו בשבעת ימי החג זה תשלומין, כי יקר מצווה תשביסו זה בערב החג, כמו מילה שלו בזמנו שהוא תשלומן על מילה בזמנו. אז וכי נאמר גם שם, אם ערב פסח היה אוינן, פטור מכל המצוות, אז הוא פטור מנשביס החומץ כל שבע שמי חג, וכן אני אומר, יש שני גדר תשלומן. ויסוי דדובה למדתי דווקא ברשי במסכת חגיגה. חגיגה דף תס נחל קורב יוחנן ורבו שיה, מי שהיה חיגר ביום הראשון, וחיגר, אין לו מצווה לעלות לרגל והקריב קורבן, האם יש לו תשלומן כל שבע? רבי יוחנן אומר לו, למה? כולו תשלימן דרישוין הם. רבי שי אומר, כולו תשלימן זה לזה. מה זאת אומרת תשלימן זה לזה? מה? יום ראשון זה תשלימן על אתמול, ומחר יום בייס תשלומן של יום ראשון, יום ג' תשלומן של יום בייס. מה ההיגיון שבדברים? אומר אשי, אין לו חיוין שאין חיובוי בו בעצמו. הגדרה מעניינת, שאין חיובוי בו בעצמו. פירוש הדבר כך, הפסדת את הזמן, יש לך זמן נוסף. זמן נוסף. ובואי שיהיה סבור שהגדר של תשלום החגיגה זה לא תשלומן על אתמול, אלא יש לך ימים נוספים. אבל בימים הנוספים זה זמן חגיגה. זה הזמן של חגיגה. ולכן גם חיגה ביום ראשון. אבל גם שבעה ימים זה זמן חגיגה. הלוך יקרה ביוחנן ולא קרה בו אישי. ולכן אמרתי מקודם שבחגיגה ימי חול הם לא זמן של חגיגה, משום שקיים עלן קרה ביוחנן, אבל בו אישי סבור אחרת. אבל בכל אופן שם, שם רואים יש שני דינים של תשלומים. יש תשלומים שחיובו בעצמו, יש תשלומים לא שחיובו באתמול, באתמול. אז למה יצא קיים אלון קרבי יוחנן? חיגה בראשון, אין לו תשלומין, וכך גם בתפילו. אם היית פטור בשעס עיקר זמן התפילה, אין לך תשלומין. אבל לא ככה מי שלא בזמנו. ואני אומר, זה היה הספק של הרמב״ם, וזה המחלוקת בין ספר המצווס למשנה תורה. ספר המצווס, הרמב״ם הבין בדרך אחד, משנה תורה בדרך שנייה, או שמה נאמר לא לא לא, לא בזה המחלוקת, כי סוף כל סוף הגמור להדיה אומרת גרשנס גאיה לפי רבי חייב. אז ברור שרבי סבור שפסח שני על אף היותו תשלומין, ואמרתי מקודם ברור שפסח שני זה גדר תשלומין, שהרי אף אחד לא מקריב את שני הפסחים גם יחד, אבל זה תשלומן כמו שיטס רב אושעיה בתשלומי חגיגה. בחגיגה קיים אלון קרבי יוחנן, אבל לא פסח שני. ואני רואה בזה היגיון עצום. עצם העובדה שהתורה מייעדת יום מסוים לתשלום מפסח ראשון, לא שבעה ימים אחרי החג, אלא יום שיש לו דמיון לפסח ראשון. פסח ראשון י' ד' ניסן, אחר כך יש חודש שאי אפשר להקריב קורבן פסח, פסח שני י"ד אייר. ולכן רבי סבור זה תשלומין, אבל זה תשלומין כמו מילה שלו בזמנו, כמו תשלומי תשביסו, כמו תשלום החגיגה לרב אוישעיה. זה זמן נוסף, וזה הדגש של רבי, רגל בפני עצמו. מה זה רגל? פסח שני זה לא יום טוב, אין בו קידוש ועבדלת, אין בו יש המלוכה, אין בו קידוש יש יום טוב. אז מה זה רגל? רגל פירושו זמן, זמן. מדוע הקיסו הססוין הוא זה שלוש רגולים, שואל המלאך את בילם. שלוש רגולים זה שלוש פעמים. רגל זה רגליים, מה יופי פעמי נודיס, גם פעמים זה רגליים, אבל זה הדגש של רבי, רגל בפני עצמו. פסח שני זה לא רק מצווה שאנחנו יכולים לקיים זמן מסוים אחרי שעיקר הזמן עבר, זה רגל בפני עצמו, זה זמן בפני עצמו, ולכן כאן זה הגדר השני של תשלומים. כלומר, מי לשלו בזמנו, כל יום זמנו, כל יום זמנו. כך גם פסח שני, י"ד באייר זה הזמן שלו, ולכן מצד אחד רגל בפני עצמו, מצד שני זה גדר תשלומים, ולכן הזיד בראשון והקריב בשני. אומר הרמב״ם, לכולי עלמא, נפטר מן הקורס. למה נפטר מן הקורס? כי פסח שני זה תשלום של פסח ראשון. יש מחלוקת הראשונים בין מויני המצווס בנוגע למניין המצווס בפסח שני. הרמב״ם ורוב מויני המצווס מנו שתי מצוות לפסח ראשון, שתי מצוות לפסח שני. בספר המצווס לרמב״ם, נון היי נון ווב, זה שתי המצוות של פסח ראשון. נון היי, הקרוב עשה קורבן, נון ווב, אכילת בשרו. נון זין, נון חס, פסח שני, אותו דבר. נון זין זה הקרוב עשה קורבן, נון חס, אכילת בשרו. בהזדמנות אחרת, נדון, וכבר דנתי, בעל פה ובכתב, רק בקורבן פסח, אכיל עשה קורבן נחשבת כמצווה בפני עצמה, לא בכל שאר הקורבנות. כי אכילה בפסח שני, יש לו מעמד ותוקף שונה לחלוטין מאשר כל שאר הקורבנות. רק בפסח שני, אמרו חז"ל, פסח שבו בתומה, נאכל בתומה, שמתחיל עלי בו, אלו לאכיל. כל שאר הקורבנות נצטווינו לאכול מפני שהקרבנו. בפסח נצטווינו להקריב כדי לאכול. זאת ההגדרה. כל שאר הקורבנות, אכילת הבשר זה אחד מדיני הקורבן, כל חלק יש לו איזשהו ייעוד, יש חלק שנקטר על גבי מזבח, יש חלק שצריך לאכול. כל שאר הקורבנות אנחנו אוכלים משום שהקרבנו. פסח נצטווינו להקריב כדי לאכול. פסח זה הקורבן היחיד שכשבו בתומה הוא נאכל בתומה. כל שאר הקורבנות תומות בציבור רק להקריב, אבל לא אוכלים בשר הקורבן בתומה. אז בקורבן פסח יש שתי מצוות, לדעת הרמב״ם גם פסח ראשון גם פסח שני. הרס"ג בכלל לא מונה שום מצווה על פסח שני. לשיטתו פסח שני זה אותו מצווה. קורבן פסח יש לו שני זמנים, כמו כשמש השחרס, כשמש הארץ, זה לא שתי מצוות, מצווה אחת של קריאת שמע שיש לו שני זמנים. הרס"ג רבינו סעדיה גאון, אנחנו מוצאים את דבריו רק מצווה אחת של קורבן פסח, וזה כולל ראשון ושני. זה שני זמנים של אותה מצווה, כך מבואר הרס"ג. הבהאג יש לו שיטה מדהימה. פסח ראשון הוא מונה שתי מצוות, כמו הרמב״ם. הקרוב הלכות והאכיל הלכות. פסח שני רק מצווה אחת. למה? מה בין זה לזה? וכי נאמר שהגדרים של פסח שני שונים מפסח ראשון, אולי נאמר שפסח שני זה כמו שעה כל הקורבנות, עיקר זה לא אכילה אלא קרובה, אבל אין לזה שום יסוד, שום יסוד. פסח זה פסח. בדיני הקורבן אין הבדל בין ראשון לשני, אז למה פסח ראשון נתפסת כשתי מצוות פסח שני? לא. אז אני רוצה לומר משהו, אני יודע שזה ישמע כחידוש מדהים ולא כל כך מתיישב על הלב, אבל אין לי דרך אחרת להסביר את הבעד. למדתי סוכה וראיתי רמב"ן מדהים בסוכה דף ממחס. שם למדנו ששמיני עצרס רגל בפני עצמו. אומר הרמב"ן, שמיני עצרס זה רגל בפני עצמו, בעצם זה חלק של סוכס, בכל זאת חלק של סוכס, שמונס ימי החג. גם שמיני עצרס זה זמן שמחוסנו, אבל זה גם רגל בפני עצמו, כמו פסח שני שהוא רגל בפני עצמו. כך כותב הרמב"ן. יש זיקה בין פסח שני לפסח ראשון, זה לא דבר שונה, אבל זה גם רגל בפני עצמו, ייקח גם שמיני עצרת. יש זיקה בין סוכס לשמיני עצרת, אבל זה גם רגל בפני עצמו. כך כותב הרמב"ן בסוכה דף ממחס. ומה שלמדתי מדברי הרמב"ן, כאשר חז"ל אומרים רגל בפני עצמו, הדגש באמת הוא על הזמן, על הרגל. למה לא חזו, לא אמרו חז"ל פסח שני מצווה בפני עצמו? זה רגל בפני עצמו. כמו שי"ד ניסן מחייב הקרובס הפסח הראשון, י"ד באייר, יש משהו ביום, יש משהו בזמן. י"ד באייר זה יום הקרובס הפסח. קשה לי קצת להגדיר את החידוש שבדברים. הדגש איננו על הקורבן כמו על התפילה, תפילת תשלומים. הדגש הוא, יש פסח ראשון, י"ד בניסן, יש פסח שני, י"ד באייר. היום הזה הוא יום מיוחד, הוא יום קורבן. בפשטס היינו אומרים, זה נכון שי"ד בניסן הוא לא חג, אבל נצטווינו לשחוט בי"ד בניסן כדי לאכול את הפסח בחג. ליל תזבוב זה חג, מה שאין כאן בפסח שני. לא י"ד חג, לא תזבוב חג. אז בפשטס זה דין בקורבן. אבל אם הרמב"ן אומר שמיני עצרת, זה רגל בפני עצמו כמו פסח שני, למדנו מדבר הרמב"ן, זה נכון שפסח שני הוא לא יום חג, אבל הזמן מחייב להקריב קורבן. הזמן הוא לא דבר מלאכותי, הזמן הוא זמן משמעותי. בסוידס הבריאה הרוחנית, שלא נתגלו לנו, שלא נתגלו לנו, אבל ברור שבפנימיות יש קשר מהותי בין הימים ובין המצוות המתחייבות בהם. הלא יש שסלווין כנגד ימוי שנוי סחמו, יש ודאי קשר בין הימים ובין המצוות החלות בהם. י"ד באייר זה זמן. חז"ל אמרו רגל בפני עצמו, זה זמן בפני עצמו. ולכן אני אומר, רוצה לומר פשט בבאג, אני יודע שזה דבר חידוש. מצד מצווס הקורבן לא ראוי בכלל למנות פסח שני כמצווה בפני עצמה. מצד דיני הקורבן זה כמו קרישמי של שחס וקרישמי של ערבס. ולכן כשפסח שני נמנע במניין המצווה, זה לא קורבן פסח שני אלא הרגל של פסח שני, היום של י"ד באייר, ולכן זה רק מצווה אחת. פסח ראשון זה שתי מצוות, הקרובה והאכילה. אבל הסיבה שפסח שני בכלל מוצאת משבצת, מקום בספר המצווה, זה לא בכלל הקורבן. מצד דיני הקורבן, הבהג סבור כמו הרס"ג, זו אותה מצווה, אותו קורבן, יש לו שני זמנים, כמו כשמש אחס ויעבס. משום כך לא היינו מונים פסח שני כמצווה בפני עצמה. אבל י"ד באייר זה זמן בפני עצמו. זה זמן בפני עצמו. אז המצווה של פסח שני זה הרגל, היום. מעדין של היום שצריך להקריב בו פסח. אבל אילו פסח שני היה נמנע כמצווה בפני עצמה, היה ראוי למנות אותה כשתי מצוות, לא כמצווה אחת. אבל מצד הקורבן היא לא ראויה למניין בפני עצמו, אלא מצד היום. ולכן הבהג מונה פסח ראשון במצוות המוטלות על הפרט, פסח שני מנוי מצוות המוטלות על הציבור, משום שזה רגל, זה זמן. וכך אני מבין את שיטת הבהג לגבי פסח שני ולגבי מניין המצוות. אז היום עסקנו במצוות פסח שני, ואני רוצה רק לחזור למעין הפסיכה. מיוחדת היא מצווה זו. מצווה זו קיבלנו משום שדרשנו, והקודש ברוך הוא מצפה שאנחנו נדרוש, שנרדוף אחרי המצוות, שנחבב אותם ונרצה לקיימן. לא רק המצוות שאנחנו מחויבים בהן, יש לרדוף גם המצוות שעדיין לא חויבנו בהן, כפי שראינו היום בשיעור לגבי מצוות סיצס, שבעיד נדריתך נענשים, שלא רדפנו אחרי מצוות סיצס. כך גם במוישה רבינו שנתבה לכונס בארץ אסור כדי לקיים את מצוות התלויות בארץ, ומפסח שנינו למדנו שצריך לדרוש את המצוות. בפרשס כיסבוי אומר מוישה רבינו לכלל ישראל בשם השם, היום הזה נהייסו לעם לשם אלוקחו. מה היה מיוחד באותו יום שעליו נאמר היום הזה נהייסו לעם לשם אלוקחו? וכי ביום מתן תוירה עסקינן? לא יום קבול עשה תוירה. אז מה היה מיוחד באותו יום? רשי מפרש, כך כותב רשי: שומעתי שבאותו יום משה רבנו כתב ספר תוירה לשבט לוי, שבט שלו, קרובי המשפחה שלו, זה השבט שלו. אז הוא נתן להם מתנה, כתב משה גמח תכנוס ספר תוירה, ורק שבט לוי הוזמן, כל שאר השבטים נקהלו עליו, נקבצו מסביבו, והם טענו, הביאו תרומת, וכי להם ניתנה תוירה ולא לנו? גם אנחנו עמדנו על הר סיני, גם אנחנו רוצים. ומשה רבנו מתרגש, ומשה רבנו אומר להם: היום הזה נהייסו לעם לשם אלוקחו. בני אתו, אני היום ילדתיכו. היום אתם גיליתם שאתם דבקים במצוות, שאתם רודפים אחרי המצוות, שאתם לא מוותרים. רבים היו אומרים, בסדר, אז שיקחו להם ספר תורה, זה מגיע להם, שבט לוי, הם עושים... אחרים היו שמחים, פחות עול, פחות תרדה, למה אנחנו צריכים ספר תורה מיוחד לנו? לא, הם לא ויתרו. כל יתר השבטים, ומשה רבנו כותב י' ג' ספרי תורה באותו יום, לא רק לשבט לוי, כל שבט זכה ספר משלו. ארי הקודש אומר בשער הכבונס, כך מביא רב חיים ויטל בשמו, שבשמיים יש יוד בייס שעורים, יוד בייס חלוינויס, ורב חיים ויטל אומר בשם ארי שזה נרמז בסוף הנביא יחזקאל, כאשר הנביא מדבר על יוד בית חלונות. אז בשמיים יש יוד בייס שעורים, יוד בייס חלוינויס, כל שבט יש לו את השער שלו. רב חיים ויטל בשם ארי מסביר את הנוסחאות השונות שיש בנוסח התפילו. הוא מביא שם נוסח ספרד, נוסח אשכנז, נוסח קטלוניה. כל נוסח זה לשער אחר, לשבט אחר. כל נוסח נכנס לחלון אחר. כל אחד מיוד בין שבטי קור. כל אחד קיבל ספר תורה משלו. אבל מתחילו, משה רבינו כתב רק לשבט לוי. אולי משום ששבט לוי זה השבט של משורת הישם. זה השבט שבו בחר הקודש ברוך הוא לשמוע משמעתו, לעשות עבודת המקדוש. חלק ונחלו לא יהיה לכו עמם. שבט לוי לא עוסקים במסחר, אסור היה להם להחזיק נכסים, מהם נדרש להקדיש את כל חייהם לעבודת המקדוש. ולכן משה רבנו כתב להם ספר תורה, אבל הייתה התקוממות רבתית, מרד. כל שבט רצה ספר תורה, ושאר השבטים אמרו, נכון שאנחנו עוסקים בביזנס, נכון שאנחנו צריכים לפנס את שבט לוי, די בכך, וכי משום כך לא מגיע לנו ספר תורה. וכי רגליהם עמדו על הר סיני ולא רגלינו, ומשה רבינו שמח כשהוא ראה שכולם משתוקקים ליותר ויותר, לא מסתפקים במועט, לא מסתפקים במה שקיבלו, גם הם רוצים יותר. ועל אותו יום נאמר, היום הזה נהיה סולם השם לקחו. כי זה מה שצריך לאפיין אותנו, להפוך אותנו ליהודים, להפוך אותנו לעבדי השם, לא רק לקיים את מצוותינו קודם הפורח חויבוי ואחר כך כתינק הבורח מבייס הספר, אלא לרדוף את המצוות, להשתוקק לקיים, להשתוקק לקבל עוד יותר ממה שניתן לנו. ודוב הזה למדנו מפסח שני. האלה שהיו תמאים לנפש אדם יכלו להסתפק, עסקנו במצווה. זה אחד המקורות שבסוק הדף חוף הילמדו חזר לא יסיק במצווה, פוטו מן המצווה. כי אלה שהיו בפרשוסינו תמאים לנפש אדם לא טיילו בבית הקברות, הם עסקו בארוני של יוסף, הם קימו מצווה רבתית מעין כמותה, יכלו להסתפק. בסדר, אנחנו לא הקרבנו קרוב מפסח, לא משום שפשענו, לא יסיק במצווה, פוטו מן המצווה. לא מניגורה, בגלל שעסקנו במצווה, לכן לא מניגורה, מבלתי הקרב וזכורם השם במוידוי בתוך כל ישראל, בתוך בני ישראל. הם דרשו, קיבלו, כדרך שאמרו חזל בברוכס דפנון, הרחיב פיחו ומלאו בדברי תוירי תחסיב בתוירה, אם תדרשו אני אתן לכם, הרחיב פיחו ומלאו. ועל אותה השתוקקות ועל אותה דרישה, אותו סימאון לתוירה ולמצווס, נאמר היום הזה נהייסו לעם לשם הלוקחו. יהיה חלקנו עמהם שתמיד תמיד נחבב את המצוות ונרדוף לקיימן. ועסקנו היום בפסח שני, אז אפשר לסיים בתפילה, בברכה, שיבונה ביס המקדוש במהרו וימינו, ויהיה רצון שנזכה להקרב שום את קורבן הישיון, את הקורבנות אשר יגיע דומם על קיר מזבחכו בבניין ביס המקדוש במהרו וימינו, אמן.